אני רוצה אולי, מה שדפדפתי פה, רציתי למצוא לזה איזה מקור, אבל אני לא מוצא כרגע, זה לא משנה, זה דבר שהוא ניתן להאמר גם בלי מקור, אבל זה כתוב מה שאני הולך להגיד לכם. זה מין הדרכה כזאת שהרב מדריך, הוא אומר שם דבר כזה, שאנחנו נמצאים סך הכל, כל החיים, בבחינת מבקשי פני השם, דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד, וכל התכנים שקשורים לשם שמיים ומה לא קשור, הכל הכל, לראות את כל המציאות מוארת ורטובה מלשד קדושת שם שמיים. עכשיו, יש פה איזו הדרכה חשובה מאוד של הרב, והיא שלפעמים מרוב שאנחנו רוצים להתקרב ומרוב שאנחנו רוצים להבין, אז אנחנו אנחנו כאילו מחליפים בין שני העולמות, העולם של הלימוד שהוא מאוד אנחנו עוסקים בהגדרות ובהבחנות ובדקדוקים, אנחנו לוקחים את היכולות האלה, את ההרגלים האלה, את הסגנון הזה של לימוד, ומכילים אותו על הקשר שלנו אל השם, על המושגים הרוחניים למיניהם, ואנחנו לא נוגעים בהם כדינון. זה לא, אם אתה רוצה לקחת את התוכן הרוחני ולראות אותו קרוב ומוגבל ומוגדר, אתה הרסת אותו. ולא רק שהרסת אותו, אתה גם פוגע בעצמך, בגלל שהנפש לא סובלת את זה, לא יכולה לשאת את זה, וזה גורם לעצבנות, וזה גורם לכעס, וזה גורם למצבים רוחניים של דינים. אלא רואה את המקום מרחוק. זאת לא התרחקות. וירא את המקום מרחוק, זו לא התרחקות. זה העמדה הנכונה כלפי עניינית של קודש. הרצון להתקרב הוא מתוך וירא את המקום מרחוק. בזכות ויסתר משה פניו כי ירא מהביט, זכה לקרון מאור פנים. משה רבנו, יש לך הזדמנות, קדוש ברוך הוא מגלה לך בסנה, הוא מוריד את המבט, זה קדוש מדי בשבילו. הוא לא רוצה, הוא חס על כבוד שמיים, הוא לא רוצה להכניס את עצמו למקום שהוא מרגיש שהוא לא מספיק טהור וזך, ואולי הוא יקלקל במחשבות שלו. על שלושה צדים אחורנית האלה של ויאר את המקום מרחוק, זה בונה אצלנו עמדה יותר רגועה, יותר כוללת. כמה שנדבר על הכלל, אם אנחנו נרצה לראות אותו בזכוכית מגדלת במרחק של 20 סנטימטר מהעיניים, זה כבר לא כלל. זה לקחת והגדרת והגבלת ועשית איזה מושג מלאכותי, לא נמצא במציאות הרוחנית. הכלל זה בלי גבולות, בלי גדרים. צריך להקשיב לו, לא בכלים האלה של הסברה שאני עכשיו מגדיר משהו וכתבתי שתי שורות במחברת ועכשיו אני מחזיק בזה. לא זו הדרך. תקשיב, תפעיל איזה כוחות רוחניים שהם לא שותפים בלימוד הרגיל. קשב זה גם הרוחניות, היא לא רק ראייה רוחנית אלא גם הקשבה. שמע ישראל, זאת הקשבה רוחנית. זה זה גם השמע לאוזניך מה שפיך אומר, אבל זה גם הוון, ככה הגמרא אומרת, שני הפירושים האלה נכונים, הלכה למעשה. הוון ישראל, ההבנה של הקשב היא סוג חדש, סוג שונה, שזה נושא גדול מאוד להבין אותו ולזהות אותו בתוכנו. מתי אנחנו מקשיבים, מתי אנחנו רואים בעיני רוחנו, אבל טוב, זה, אנחנו לא ניכנס עד כדי כך, אבל זה העניין הכללי שאני רוצה לומר, ההקדמה שאני רוצה לומר אותה, ואנחנו צריכים לומר אותה לעצמנו הרבה פעמים. זה לא שאנחנו שוכחים, ומה, אנחנו פשוט, הרצון להתקרב, הרצון לחוות, קרבת השם, היא מטעה אותנו לחשוב שזה על ידי, אני יודע, הבנות והעמקות והתקרבות יתר וזה לא ככה, זה לא ככה. זה נייחה והסתכלות רחבה, נעימה, שקטה, רגועה, פנימית מאוד. מצאת לנו? איזה יופי, אשריך.
לא, אולי
אני. נונחה? כן, 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 איזה יופי. כן, כן, זה, זה. תראו, אני אקרא לכם. בסדר? כוח גדול. עמוד, זה אורות התחייה, פסקה נונחת. עמוד צדיק א'. הסיבוכים שבמחשבות, יש כל מיני סיבוכים במחשבות, מסתבכים, לא קולטים דברים נכון. וחילוקי הדעות שאינם מתאחדים. יש לפעמים חילוקי דעות שמתאחדים, הוא חד אמר חד, מר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגפס, יש כל מיני גוונים, הגוונים כל אחד נראה שונה, אבל יש להם מכנה משותף. אבל כשזה לא ככה, כשיש איזה עולמות שונים וניגודים וחוסר שלום רוחני בחיים וברעיון, זה בא לפעמים ברעיונות, כמו שהסברנו עכשיו, אז זה בא גם הרבה מחלוקות בחיים. שנאות ומחלוקות ומאומות וצעקות, וזה נגד זה וזה נגד זה. צערנו הרבה, אנחנו יודעים מזה הרבה במציאות. כל זה בא ממקור אחד. ממה זה בא? מהמחשבה הרישומית שאיננה מבוררת. אני לא מתכונן כאן להיכנס איתכם לעומק פה, כי זה נושא לשני שיעורים, אני חושב, כל מה שכתוב פה, אבל מחשבה רישומית זה מה שהסברתי לכם פחות או יותר. המחשבות אצלי הם טק 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 טק, יש לי נוסחה לכל, לכל, הכל נכנס לי לנוסחה, הכל מובא. אני מבין מה זה ארץ ישראל, מה זה עם ישראל, מה זה פה, מה זה שמאל, ימין, טק 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 טק, הכל נכנס לי לקופסה ברורה מאוד, שלקחתי ממנה את כל המרחב, את כל הנשמה, את כל מה שכולל את הכל, וצמצמתי אותה לאיזה סדר הגיוני מסוים. ברגע שאני מגדיר אותה כל כך, אז היא לא יכולה לכלול הרבה דברים, כי המון המון דברים נמצאים במציאות, והם נמצאים בתפיסה כוללת מאוד. ואמרתי לכם, הכלל זה לא דבר שהוא מוגדר, הוא איזה קשר אינסופי כזה, הכל בא ממקור השם, כל הכלל, כל העניין הזה. אז ממילא אתה לא יכול להכניס אותו לקופסה. הוא אומר, כל הבעיות זה בא מזה. צללי המחשבה העוטפים את אורותיה הם יותר רחבים, יותר אידיאליים מהאור המחשבתי. טוב, אני מדלג. אני לא יכול לדלג. הוא אומר שיש אורות ויש צללים. הצללים הם לא אורות, אתה רואה אור, אתה מתחיל להרגיש, אתה מתחיל להשיג משהו, אור. הצל, שהוא, הצל זה אתה לא רואה אותו, החושך, הנעלם, אתה לא קולט, אתה לא קולט אותו. הוא אומר, הצללים האלה הם יותר רחבים ויותר אידיאליים מהאורות, מהאורה המחשבתית, מהצד הברור שלה. כל מה שאנחנו יודעים בצורה ברורה, זה מאיר לנו. אבל זה יותר קטן ממה שזה באמת, מהאמת עצמה. האמת, אם זה ברור לך, אז דע לך שיש כאן המון המון לא ברור, שיש כאן המון לא ברור במובן הזה שזה הרבה יותר עמוק ממה שאתה חושב. ולא שתלמד ואז תבין כבר והכל כבר יהיה בכיסך, לא. תמיד זה ככה, כל המחשבות שבעולם, כל האורות שבעולם, הכל זה חלק קטן ממה שלא ברור, ממה שהוא נחשב לכאילו צל, דבר. כי הן נובעות מהעין, מהנעלם, מהבלתי מוגבל, מהמרחבי ביותר. אז היא יוצר מצב, ההבנה הזאת בלבד היא דייה כדי שאנחנו נתמלא בענווה, וכל מה שאנחנו מבינים, יופי, אשרינו זכינו, נשמח מאוד בדברי תורת השם, אבל נדע שזה ככה אנחנו נוגעים, לא נוגעים באיזה אוצר אינסופי. הידיעה הזאת עצמה, שזה חלק ממשהו אינסופי, היא נותנת לנו המון. היא בעצם לא הבנו בגלל זה יותר מאשר מה שהבנו, אבל אנחנו נפתחנו. מבחינה נפשית, רוחנית, אנחנו נפתחנו, כאילו אנחנו יודעים באיזה חוש פנימי שאנחנו קראנו לו קודם, קשב, אנחנו יודעים להקשיב יש פה יותר, אנחנו קשובים ולא קולטים, אבל נפתחנו למשהו יותר גדול. זה גורם לנו לאורך רוח, לסבלנות, להארת פנים, מרחיב את כל הכלים שלנו. ואז אם פתאום מישהו יגיד משהו שהוא לא בדיוק לפי האור שקלטנו, יכול להיות שזה כן, יש מקום לדון, אחרי אני יודע הכל, ואחרי אני יכול לכנס את כל מה שאני למדתי באיזה כמה הגדרות, וזה הכל. נגעתי, זכיתי קצת מן האור, גם הוא זכה, לא הבנתי כל כך מה הוא אומר, אבל תן לו מקום, עד שאלן כזה הפוך, זה לא נכון. זה מה שרוצה להגיד. מתוך כך, כל זמן שהחושב מתחמם מרחוק לאור נוגהם, יש לי כל מיני מחשבות, כל מיני אורות, למדתי, ואני נמצא מרחוק, מה זאת אומרת מרחוק? אני לא תופס אותם, ואין לי את המחשבה הזאת ומחשבה הזאת, ואני כבר יודע את הכל. אני מרחוק, השם נראה לי. זה מבהיק לי משהו מתוך משהו הרבה יותר גדול, זה המרחוק הזה. שאני יודע שזה חלק ממשהו גדול מאוד אינסופי, אז אם אני מתחמם מרחוק לאור נוגהם, הרי דעתו מתרחבת, כי הוא פתוח בפנים להבנה שיש פה המון, גם אם הוא לא קולט, דעתו מתרחבת מזה, רצונו מתעדן, הרצון זה השאיפות, השאיפות שלנו, השאיפות החיים שלנו, אם הן ממוקדות, מה שאני רוצה זה טק טק טק, אז זה כל מה שאתה רוצה. אבל אם אתה יודע שהשלושה טקטקים האלה שאתה קראת עליהם, כמה שהם חשובים, הם חלק ממשהו הרבה אינסופי, וכך אתה מתייחס לזה, זה לא הכל, אלא... אז אני זורם עכשיו עם רצונות נפלאים, שלמדתי שלושה רצונות, שלושה שאיפות, יופי, ואני יודע שהזרם הזה שעליו אני זורם עם השאיפה הזאת הרבה יותר רחב, זה גורם לכך שהרצון שלי מתעדן. הוא לא כזה דיני, אני עכשיו מוגדר ואני יודע שזה עושה אותו לדין. הוא מתעדן, הוא עדין, הוא רחב, והרגשתו מתעצלת, וחיי שלווה מלא הוד קודש, וביטחון של גודל, כן, הוא קשוב בפנימיותו לגודל, לא לדברים מוגדרים, אפילו שהוא לא קולט. וענווה, העמידה מול הגודל הזה נותנת לו פרופורציות. אז אני חלק מעם קדוש, חלק מכל הדורות של עם ישראל, איזה פירור קטן, חמוד, חביב בני השם, מה אני אעשה? הוא אוהב אותי, היופי לי, אז אני שייך לדבר כל כך גדול, כל כך אדיר, אבל אני לא קופץ בראש, אני חלק, אשרנו, ריבונו שלנו הוא לא שלנו, הוא של כולנו. אני לומד בישיבה, לא שלנו של הישיבה שלי. של כולם, כולם, גם אלה שנשים שם, השם ירחם, כולם הוא האלוקים של כולם, דואג לכולם, כולם בנים, בנים אתם לשם לוקחים, גם בנים משחיתים, גם בנים לא אמון בהם, אומרת הגמרא, עובדי עבודה זרה, בנים משחיתים, לא אמון בהם, לא מאמינים, כולם בנים, ככה אומרת הגמרא, מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר, ושעתיק רבי אליעזר בסוף, הודה לרבי יהושע בזה. והציבור המרווה מהשפעות רבות חן וערך כאלה, הוא כללי, הוא קולט שהאור הוא כללי, הולך הוא על המסילה של חיי עולם, הוא ברכת השלום, יש אצלו שלום, בגלל שיש מקום רחב, יש חבל ארוך, כמו שאומרים, נותנים לו חבל ארוך, הכל הסובלנות התורה, הערות הרוחנית, חפץ החיים, תפארת אתר, הולכים ומתגדלים. אבל עכשיו הוא הרב מתאר את המצב הלא טוב, שממנו אנחנו צריכים להיזהר, אבל הרבה פעמים מזדמן שאיזה נטייה זרה מתגנבת בתוך הרוח, אותה רוח שדורשת את השם, דרשו השם והוא זו, מזדמן את הנטייה, ואותה ההקשבה הרחוקה, שצריכה להיות, והיה את המקום הרחוק, מה שהרב תאר לנו את הקודם, אותה הקשבה שאדם מקשיב אצלי לכל האידיאלי, כל השם, את אור השם, מקשיב לו מתוך המרחקים הנשגבים של צללי האורות הרחמים והאידיאלים, אינה דיה לו, לא מספיק, הוא חפץ להזין מהם את אוזניו בשמיעה סוענת, הוא רוצה הגדרות, הוא רוצה לשים את זה מולו יותר, את עיניו בריאה מובלטת, את דמיונו בצבעים, את שכלו והרגשתו במושגים מוצקים, דפוסים בחוזקה. ואז הוא בעצם מצמצם את הכלל, מצמצם את מרחב האור הכללי, מצמצם את אור השם, אז יהפוך לו הטוב העליון לרועץ. מאותו הצמצום שבאור הבהיר המצומצם, שנכנס במדעו בהכרותיו, מה שהוא חושב שעכשיו הוא יגדיר ויהיה טוב, ייקח גדרים וצוותים, זה כל מיני מושגים של דינים, עצבנות, וקנאות, ואלימות, וכל מיני דברים לא טובים. שהם מתהפכים לגדרים לוחצים ולצוותים מעיקים על הצלדים הגדולים. הוא מתחיל להגדיר הגדרות, הוא כבר מתנתק מהמרחבים. נגוהות האור הרחוקים והרחובים והרחבים. ומתוך אותו הלחץ יוולד חום השני של אש זרה מלאה מרורות. דמות כזאת של עובד השם תהיה מלא מרירות, חימה גדולה וסוערת, קנאה כעסנית לאין גבול, לאין נחת ואין שלום. ובמקומה של האמונה הגדולה, ביטחון השלב, הציפייה המעונגה, כל צופייך, בעונג, בנעימות, ייכנס רוח עבעים של חפץ רב ושלטון, מלא אכזריות, מחוסר בושה, צניות ויושר, ותגרות תדיריות יתלקחו, מלחמות דמים יוולדו, ורצח ותועבה יזחלו כנחשים ומחבואים, וכל הוד לדווה יהפך, וכתומת הנידה יתמע כל המתיימר בשם קודש. הרב צודה אומר, זה נקרא חיות הקודש. אנשים כאלה הם נקראים חיות הקודש. הוא אף פעם לא היה אומר למי הוא מתכוון, אבל יש מין דבר כזה במציאות. הוא היה נזר מאוד לא לקחת ציבורי ולהגיד זה ככה. זה היה נזר נורא בלשנו. אבל תופעות הוא היה מלמד אותנו כדי שנדע. חושך יחסי ארץ וערפי לאומים, כן, זה תופעה כלל אנושית. זה אצלם בנצרות זה ככה. ריבונו שלם הוא דמות אדם אצלהם. ובן, וכל מיני קשקושים, ושמים אותו על מקל, ומשתחווים לו. סיפרה לי פעם הורה, היא שאלה אותי בתום לב, שיש איזה סרט שהיא רוצה להראות לילדים בכיתה. שם רואים איזה קושי, אני חושב, איזה בן אדם טוב, שהוא עושה טובות לכולם, וכל מיני סיפורים טובים עליו. נו, אני אומר, מה רע בסדר? מה הדברים עליו טוב? מה הבעיה? למה את שואלת אותי? לא, בסוף מתברר שזה האלוהים. שזה אותו האיש. זאת אומרת, הם קוראים לו שם, זה האלוהים. הבן אדם הזה. אז אם זה דבר זניח, אז היא יכולה להראות זה לילדים, זה אז האיש הזה הולך, ועושה פה, ועושה שם, זה הגדרה, זה הגדרות שבסופו של דבר, זה יצר את הלחץ, את המסעות הצלב למיניהם, את הצבנות של האינקוויזיציה, זה הרב מדבר פה על הדברים האלה, כל ההגדרות בשם השם, הם יכולים לחייך ולהציג את זה בעיניים יפות, וכזה מה שהם עושים, אבל בסופו של דבר ההגדרה וההגבלה הזאת של שם שמיים למראה אדם, לדמות אדם, זה גורם בין השאר לעצבנות הזאת, לכעס הזה, לרצח הזה. לכן הוא מדבר פה על גויים וחושך יחסי ארץ ואפי לאומים. ואנחנו התשובה, מתוך מעוף צרה זו של הלחץ הנפשי הרוחני הזה, מתרוממת לה המשפחה העיונה בגאות קודש, עם ישראל, המשפחה שהבדות והפאר היא מנת גורלה מאז וכו' וכו'. ואנחנו נראה לעצמנו ולעולם את הדרך. לא מעריך יותר בזה. זה התכוונתי כאן יותר לדבר ברמה עקרונית. זה הקדמה שצריך להקדים אותה כל פעם, לשנן אותה כל פעם, למה שהרב פה רוצה לבסס אצלנו את הגישה לתורה. של לימוד תורה הוא גם כן צריך להיות, אנחנו עוסקים בסוגיה, עוסקים בפרטים ובפרטי פרטים, הם חלק מאור גדול, אור השם. אנחנו לא צופים בו במובן הרוחני כמו שבהלכות. אנחנו יודעים, אנחנו יושבים לפני השם, חברותות, ועוסקים בלימוד של פרטי פרטים של תורה אינסופית, כללית, קדושה, קדושת השם. ולחבר את העניין הזה, את הלימוד הפרטי המפורט עם העמדה הקשובה הזאת, לא שהיא יודעת ולא שהיא מגדירה, אלא אנחנו יודעים שזה פרט בעניין גדול, זה בעצם הנושא של כל הפרק. עכשיו עצרתי אותך הרבה זמן לדבר.
יש עדו כאילו שיש מחוקת בין שמיים ללב ושמיים בית ללב, ולעתי דבור הלכה כבית שמיים ושמיים הם דין.
כן, נכון. אתה תקשיקו שיותר גדולה. הקדוש ברוך הוא רצה לראות את העולם כולו מיתת הדין, אז מה הייתה המינה שלו?
מה הייתי בואו מתחדש את זה?
אז זה הקושייה היא...
לעתי דבור ש...
שמה?
כן, אולי צריך להשתמש בדין.
אז קודם כל אנחנו לא יכולים
בלי זה. לא שזה יגיע לרצח ואלימות.
אז זהו, שהמילה דין, זה רק צריך פשוט להגדיר יותר נכון את הסמנטיקה, את המושג. המילה דין זה לא מוכרח להיות דבר לא טוב. אני השתמשתי בו כאילו דבר טוב, דבר לא טוב. חס וחלילה, יצחק אבינו היה מידת הדין. והעולם נברא מידת הדין, ושם אלוקים זה מידת הדין, ובמידת הדין נברא העולם שנאמר בראשית ברא אלוקים. זאת אומרת, ריבונו של עולם יגדיר את ההגדרות של כל נברא וכל יצור וכל דבר, אחרת השפע האלוקי יהיה בלתי מוגבל, אז צריך להגדיר אותו. כל המציאות זה שפע אלוקי מוגדר ומוגבל, וזה מידת הדין. מידת הדין במובן העקרוני היא יכולה להיות לטובה ויכולה להיות שלא לטובה. כי אם אתה מגדיר ומגביל לצורך הבריאה, אז זה ברכה. אתה מגדיר ומגביל את היעדים, זה לברכה. אבל כשאתה גודש את השימוש בדין מעבר למה שצריך, אתה עכשיו צריך להתנהג בחסד, ואתה מתנהג בדין, או שאתה נאמר מצמצם את מעבר למידה את הדין. הרי הדין יש לו מידה. אני נבראתי בצורה שבן אדם, אם הדין היה מוגזם אצלי, אז הייתי חסר משהו, חסר רגל, חסר יד, חסר שכל, חסר מה, זה הגבלה יתרה. אז ברגע שהגבול הוא לפי מה שצריך, זה דין אידיאלי, זה יצחק, זה נברא עולם מידת הדין, שכולם יהיו אידיאליסטים וכולם יהיו שלמים וכולם, זה מידת הדין שנברא בעולם, הכל לפי המידה המוחלטת. אבל העולם לא יכול לעמוד בזה, זה הגדול עליו, אז הוא שיתף בו מידת הרחמים, והוא מוכל וסולח ומעריך אף ותשובה, ועם כל זה אנחנו הולכים ומתנהלים עם מידת הרחמים, למרות שהאידיאל זה להיות דין. ולאט לאט אנחנו משתכללים ומתחזקים, והדורות נעשים יותר ויותר ויותר טובים, ויותר ויותר מתאימים את עצמם לזמן שבו יוכלו להיות מושלמים לפי הדין, כמו שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא מראש. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מנת הדין וראה שאינו מתקיים, שיתף מוניות הרחמים, זה לא איזה דבר כזה, אוי, אני מתחרט, אני לא יודע מה שה... לא צפיתי מראש, חס ושלום, זה הכל לסוף מעשה מחשבה תחילה. הקדוש ברוך הוא ידע שהעולם לא יוכל להתקיים מידת הדין, ואף על פי כן הוא ברא אותו מידת הדין, ובזה שהוא ברא אותו מידת הדין הוא השריש בו את היסוד הזה שיש מצב שבו הוא יהיה אידיאלי. עכשיו במצב הנוכחי הוא לא יכול להגיע לזה, אז עכשיו הוא משתף את מידת הרחמים כדי שהיא תעזור לו ותעזור לו ותעזור לו להגיע בסופו של דבר לאותו אידיאל. אבל זה דין מוגדר לפי המידה הנכונה. ברגע שהדין הוא יותר מדי מצומצם, אז זה כעס, זה רצח. למשל, רצח זה מידת הדין. להרוג בן אדם זה מידת הדין. למה? הקדוש ברוך הוא הגביל לו חיים, נגיד, עד 120. אתה בא ומגביל לו את החיים עד שאתה רצח. למה? אתה גם עוסק מידת הדין, אתה מגביל לו את החיים. אבל למה? יש לו זכות לחיות עד 120, למה אתה מגביל לו את החיים האלה? יש לו זכות לחיות בלי כאב, אם אתה בא נותן לו מכה. הגבלת לו את מרחב הזכות הזאת. כל עבירה זה בעצם דין, אבל דין שבא לצמצם אור, לצמצם את המידה הנכונה. אז תמיד בדין אנחנו צריכים לשאול על מה מדובר, על דין טוב, על דין לא טוב. שאומר שלמה המלך, אל תהיה צדיק הרבה, אל תרשע הרבה. הוא מתכוון שהחסד והדין צריכים להיות במידה. אתה מגזים, אז גם הצדקות היא לא צדקות, והרשע הוא רשע. בסדר? ענינו לך? כן, בבקשה.
הרב הביא את שבשכר סתרת פנים של משה זכה לקרנו פנים. נכנסתי, לא מצאתי לכם. אני חושב שיש מדרש אחר
שאומר גם כן, על ואסתר משה פנה מקירה מהבית אל האלוהים, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כשרציתי, לא רצית, עכשיו שאתה רוצה, איני רוצה. כאילו שכשמשה אומר לו, הרי אני נעד כבודיך, אז שהוא לא זוכה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רציתי להראות לך, ואתה לא רצית, אז עכשיו זה כאילו לגריותה.
זה במבט ראשון זה רק ככה. אז א', אנחנו צריכים לדעת שיש, זהו, יש מדרשים חולקים. יש מדרשים חולקים. אבל אני יודעתי, לפני שעסקתי בזה, המבט הראשון שלי על דבר כזה, זה שזה לא כפשוטו, כי לא שייך שהקדוש ברוך הוא יתנהג כבשר ודם. אני רציתי לתת לך שאתה לא רוצה? לא. מה אני לא רציתי? אני כיבדתי אותך, ריבונו שלום, שלא הסתכלתי. זה לא היה מתוך שלא אכפת לי. זה היה מתוך כבוד גדול. אז מה אתה... אתה מבין, זה כאילו... אי אפשר להבין את זה ככה, כמו שבני אדם מדברים. אף פי שחסל הרבה פעמים ככה מצניעים את הדברים שלהם בתור ביטויים כאלה. צריך להבין מה זה. ואני לא התייגעתי, לא ראיתי פירושים, אז אני לא יכול להגיד. אז על פניו זה שני פירושים שונים, שני מדרשים שונים. בעומק נראה לי שאפשר ליישב את זה. צריך לעמוד בזה קצת. אולי פעם נעשה את זה, אני אשתדל. אם יש לי את הדשמע. טוב, יש עוד שאלות? עכשיו אפשר להתקדם, יש לנו גם זמן לזה. דבר, הקדמות האלה חשוב. איזה דלת? חבר, עוד מישהו יקרא לנו פסקה דלת.
כשהלב בריא מתפשט בחוזק כוח הלחץ, זורם אדם בכל העורקים הדקים והרחוקים. כשהשכל חזק להבין יסודה של תורה בכלליה, ואיך פרטי הרבים מתחייבים מתוך כללה, השקפה נעשית בהירה ומקפת, ובה אהבה רבה ורגשי כבוד ודעת קדושה, לכל דבר ודקדוק קל שבתורה.
כן, טוב. זה על פי מה שדיברנו, נראה את זה מה בפנים. כשהלב, זה בהתחלה הרב נותן משל, כשהלב בריא מתפשט בחוזק כוח הלחץ, זרם הדם בכל העורקים הדקים והרחוקים. נכון? זה פשוט. זה המשל. כשהשכל חזק להבין יסודה של תורה וכלליה, מה שדיברנו באופן כללי, העניין הכללי, ואיך פרטי הרבים מתחייבים מתוך כללה, מתוך הכלל, ההשקפה נעשית בהירה ומקפת. דיברנו על זה כשיודעים כיצד הפרט שייך לכלל ומה עניינו של הכלל, שזה לא איזה הגדרה אלא משהו שאנחנו מקשיבים לו בתור משהו אינסופי, אז ההקשבה נעשית בהירה ומקפת ובה אהבה רבה ורגשי כבוד והדרת קדושה לכל דבר בדקדוק רק שבתורה. מה שאין, כן, אם אני לא מקשיב, אני לא נמצא במעמד של קשב כללי, אני עכשיו הולך לתורת השם קדושה, מברי ברוך אתה השם, אלוקנו מלכנו אשר בחר בן מכל עמים, הנה יש לנו יסודי תורה, בחר בן מכל עמים, ונתן לנו תורתו, ברוך אתה השם נותן אותו, ומתוך הכלל הגדול הזה, תורת השם, לעם ישראל, בחר בן מכל עמים, מרכז החיים, מרכז העולם, שזה נברא העולם, מתוך זה, פרק שישי של מסכת ברכות, ברכה מן התורה, מדרבנן, איסור או חיוב תודה או כל מיני, זה הסברות האלה מתוך האור הגדול הזה, אז באהבה רבה, רגשי כבוד כולה, לקחת את הסוגיות כמו שהן ולהתחיל ולנתק אותה מכל דבר שבעולם, וללמוד כל דבר בלי החשבון הכולל הזה, זה מזמין אותנו להרגשה שזה מצמצם אותי, אני כל הזמן עוסק בדקדוקים, אבל כשזה לא ככה, לא מנותק מהכל, אלא אני עכשיו לומד דקדוקים יקרים של משהו אדיר, גדול, שהאור הגדול הזה מאיר גם בדקדוקים, זה עושה בדיוק ההפך, בא אהבה רבה ורגשי כבוד ועדה קדושה, כל דבר ודקדוק רעש בתורה. יש שאלות? הלאה. אני פה שעון, יש לי מישהו שעון, תעצור אותי ואתה שנגיע, כן?
אי אפשר אולי להבין את זה בצורה שאתה לומד את הפרטים של התורה, אתה לומד גם כללים, נגיד את טוב השם, ואז אתה רואה איך העקרונות, איך הדיני הפרטים...
הוא אומר את זה, הוא אומר את זה, מה שאתה אומר. הוא אומר, כשהשכל חזק להבין יסודה של תורה הוא כלליה. להבין את טוב השם, אשר בחר בנו מכל עמים, ברא עולם מתוך טוב, רוצה להשפיע טוב לבריאותיו, וכולי, וכל המחשבות האלה, זה הכללים האלה, שמתוך עם לומדים, כן, כן.
איך זה אמור לקרות?
צורת הלימוד היא אותו דבר, אבל להתרגל, אפילו רב חיים וולוז'ין אומר שמפעם לפעם צריך לעשות הפסקה ולחשוב את המחשבות שמביאות אותך לתחושה של יראת השם, וכל החשבונות האלה שהרב אומר פה, כללי, איך הוא קורא לזה? נו, יסודה של תורה וכלליה. עמדה, להביא את החשבון, קודשי ברוך הוא ואורייתא בישראל, ועולם ועולמות ומציאות, ואנחנו בתהליך, ציפייה לי שאנחנו על הרכבת לקראת, ואני עכשיו עוסק בפרט הזה, שהוא חלק מתוך מגמת המגמות, רצון הרצונות, אור האורות, קודש הקודשים, אני שייך לזה, ובלימוד שלי אני מאיר את נפשי, הוא ממשיך בזה אור לכללות ישראל. זה מחשבות ששגורות אצלנו, מפעם לפעם, כאילו לחזור על זה כמה שאתה צריך, ולהמשיך הלאה. איך הוא אומר? הוא אומר שזה, הוא אומר שזה הפשט, כתוב בגמרא, יראת שמיים היא האוצר של התורות, של התורה, של כל השעה. זאת אומרת, בלי האוצר הזה, השעס לא מחזיק. זאת אומרת, כאילו, בלי, כשאדם נמצא בעמדת מוצא כזאת, שהוא ירא השם, פירושו של דבר, כל המציאות היא מהשם. הכל ממנו יתברך. ישראל, ואורייתא, ועולם, ועולמות, ומציאות, והחיים שלי, הכל ממנו יתברך. כל חוקי החיים נגזרים ממנו. ואני עכשיו לומד את תורתו. והתורה מחברת אותי אליו, ואת כל ישראל מחברת אליו, וכן הלאה. החשבון הזה, כשמודעים אליו, זה מחזיק את התורה. כי החשבון הזה שיראת השם הוא בעצם מעמיד במרכז החיים את היחס שלי אל השם. את עבודת השם שלי, זה מחזיק במרכז החיים. וזאת הרובה לכך שהתורה תיזכר על ידי, כי אם התורה זה, החיים זה, אני יודע מה, כל מיני דברים אחרים. אני צריך ללמוד תורה, אז אני לומד. אבל זה לא מרכז החיים שלי. אני, מרכז החיים שלי, אני צריך לפרנס, צריך, אני יודע, לעשות כל מיני דברים אחרים. יש לי משימות, יש לי עניינים אחרים. עבודה, דאגות, אישה, ילדים, פרנסה, וזה לא מתחבר אליי בכלל לתורה ולקדוש ברוך הוא. אז אני עלול לשכוח את זה, כי זה לא אומר לי במר. אבל אם כל האישה והילדים והעבודה והפרנסה, הכל זה פועל יוצא מהעמדה שלי כלפי שם השם. כל החיים נגזרים מיראת השם שלי. מתוך יראת השם כל החיים, אז התורה היא דעת השם שלי, היא הקשר שלי אל השם, איך אני יכול לשכוח את זה? אני אחזור, אני לא עובד דבר אחד של תורה. לכן הוא אומר, אז כתוב בגמרא, ומי שאין לו יראת שמיים, למה הדבר דומה? לאחד שאמר חברו, עלה לי קו חומתין, עלה לי קו קור חיטה לעלייה, והוא העלה לו, ושאל אותו, האם מערבת בו קו חומתים, איזה כמות קטנה של איזה אדמה שהיא ערובה לכך שלא יהיו עכברים שם, אז הוא אומר, לא. אז הוא אומר, חבל שהעלית. זה כאילו שלא העלית, בגלל שיוכלו לי את העכברים, יוכלו את הכל. הקו חומתים, אומר את הגמרא, זה עירת שמיים. זה מה שמשמר את התורה, כמו שסברנו. כל העמדה הזאת, אם אדם הולך איתה כל החיים, התורה תמיד תהיה המרכז. התורה והמצוות והמידות הטובות והתפילה והקדושה, ומתוך זה יישא אישה שיבנה איתה את הבית שהוא מתאים לזה, מתוך זה יחפש במה לעסוק בחיים כדי להתחבר לעניין הזה, אף פעם לא יתנתק מזה. כל תוכנית החיים נכנסת בנקודת המוצא הזאת, ואז התורה תהיה נגד עיניו. וזה מפעם לפעם, אומר רב חיים, צריך לחזור. רב חיים וולוז'ין בספר נשך חיים, מפעם לפעם לעשות הפסקה בלימוד, הוא אומר, לא צריך הרבה, קו חום מתאים ביחס לקור, זה מעט שבמעט, אבל לזכור את זה ככה, לחזור על זה. כן?
המשפט, איך פרטי הערבים מתחייבים מתוך
כללה. מתחייבים להפוק מנותקים, להפוק צו לצו, קו לקו. זאת אומרת, אם אנחנו רואים כל פרט שעומד בנפרד ובמנותק, הוא לא נובע מתוך הכלל הזה, אז זה לא טוב. אבל אם אנחנו יודעים שזה כן מתחייב מן הכלל, מה זה מתחייב? זה נאצל מן הכלל, זה ניצוץ של אור השם הכללי, הבלתי נתפס. זה רק כמובן שמתחייב. מתחייב במובן הזה שיש לו זיקה ברורה ולא מקרית לריבונו של עולם, לכללים האלה. להפוק, כשרואים כל דבר בנפרד ומנותק, אז זה לא מחובר, לא מחובר לא לשם ולא לשום דבר.
מה הכוונה, איך זה, באיזה דרך הם מתחברים?
תראה, בוא נראה, ניכנס לזה קצת יותר. נגיד, התורה, אנחנו אומרים שמותיו של הקדוש ברוך, התורה קדושת השם בעולם. עכשיו אנחנו לומדים הלכות מסרת ברכות. מסרת ברכות מסדרת לנו, בוא נעזור את מסרת ברכות. סדר זרעים מלמד אותנו כיצד מתוך האור הכללי הזה אני מממש אותו וחי על פיו בשדה, בחריש, בזרע, בתרומות, במעשרות. כל זה סדרים שריבונו של עולם סידר לנו כיצד הוא יופיע לנו בעזרת התורה והמצוות בשדה. סדר נשים, כיצד בחיי משפחה, במערכת היחסים בין איש לאישה, אנחנו שומרים על קדושת השם, באיסור עריות, בקדושת הנישואין. סדר נזיק, ינך בשוק, עם כל המסע ומתן והמקר ממקר, אנחנו מקיימים את קדושת אור השם, למרות שאנחנו נמצאים במצבים מסובכים. סדר טהרות, סדר קודש, זה הכוונה, כיצד הפרט, אז זה באופן כללי על הסדרים, אחר כך יש מקום לחשוב את המחשבות על כל מסכת ועל כל סוגיה. כיצד זה פרט בהערה הכללית שריבונו של עולם מאיר לנו את קדושתו בתורה, וזה הולך ומופיע ונגזר בכל פרט ופרט. אבל הכל הכל עולה לשלהבת אחת אדירה שאנחנו צופים בה בדרך הזאת שהקדמנו הרבה עליה, צפייה כללית, קשב כזה. אנחנו יודעים תורת השם קודש, אור השם.
אבל יש דברים שלא קשורים לכם,
מה שלא נוהגים למעשה?
כן,
נכון, אבל ההגדרה ש... אבל כשאתה עוסק בהגדרות שלהם, אני לומד סדר קודשים, לומד זרחים, איך עושים את השחיטה. צריך שני סימנים, רוב שני סימנים, ולקחת את דם במזרק, ולהוליך אותו, ותלוי איזה קורבן זה, מעל חוט הסיכה, מתחת, מתנה אחת, ארבע מתנות, שתיים של ארבע, כל מיני הלכות. ההלכות האלה, אני... כמו שגם ההלכות המובנות, לא התכוונתי להגיד שאנחנו נגיד פשטים רוחניים בכל הלכה. אנחנו נדע באופן כללי כיצד זה מחובר. אותו דבר כאן, אני יודע שאור השם מופיע אלינו בבית המקדש כשאנחנו נוהגים בסדר הזה. נעשה את החטאת, נעשה את העולה בסדר הזה. היום אנחנו לא יכולים, אבל כשאנחנו נעשה בסדר הזה אנחנו נתחבר אל השם. אז עכשיו מה חסר לנו? החיבור המעשי. אבל החיבור המחשבתי, לדעת שזה הסדר שמחבר אותנו לשם, יש לנו גם היום. לכן אמרו חרמים כל העוסק בתורת עולה, כאילו מקריב עולה. כי יש לך את החסר הלמייסה, אבל התורה מחברת אותנו לתוכן הרוחני הזה, שהוא מתממש בהלכות המעשיות. זה מה שהגמרה מתכוונת בעצם, יש מחלוקת בגמרה, בין סורר ומורה, ואותו דבר עירה נידחת. יש אומרים שלא היו ולא נבראו, יש אומרים שכן היו. ולמד אמר לא היה ולא נברא, למה זה נכתב? כלומר, למה זה לא היה ולא נברא? כי זה נדיר מאוד שיקרה דבר כזה. אומרת הגמרא, יגדיל תורה ויאדיר. כדי שיהיה לנו הרבה תורה. מה חסר לנו? ובלי זה כבר אנחנו נגמור את הכל. אלא הכוונה שהלימוד עצמו הוא מלמד אותנו תובנות כאלה שהן מחברות אותנו אל השם בפנים שלא היינו מחוברים מהלימודים האחרים. אז התורה... אז הריבונו שלנו מזכה אותנו לדעת את הדברים האלה כדי להגדיל את התורה, להגדיל את הקשר לשם. זה לא משנה שזה לא יהיה בפועל, אבל מה שעומד אחרי הבפועל הזה, הידיעה עצמה, היא כבר מחברת אותנו למעלה, וזה כל התורה ככה. לכן מצוות לימוד תורה אצלנו, אצל אנשים, להפוך אצל אנשים, זה גם בדברים שהם לא למעשה. הן חייבות בכל הדברים שהם למעשה בדיוק כמונו, הן צריכות לדעת לקיים את ההלכות. אבל אצלנו מצוות לימוד תורה זה לא הכשר מצווה, כמו שאצלהם, אלא זה מצווה עצמה. וגם אם זה לא נוגע למעשה, אנחנו צריכים לדבק בשם בידיעות האלה. טוב, עוד נספיק משהו? בכבוד, מישהו יקרא לנו? מה אתה אומר? איך אנחנו עם הזמן? סדר זמן.
28.
זה כבר... אין לזה שיעור. כל טוב לכם.
תודה רבה.